כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 או 105.3. מה קורה חתוכה? ערב
ברוך
טוב.
ברוך השם, חג שמח, חג שמח. בסדר, אני יודע, בסדר, אתה יודע, סוף סוף גם הגיעה מערכת חורפית קלה, אפשר להגיד, כן?
כן.
לא נלמד מטעויות העבר ונקרא לזה שערה, אבל נחמד, נחמד בסך הכל. וגם החג, אתה יודע, תשמע, כיף, כיף חג, כיף, מה, תשמע, אני מרגיש הרבה חגים לאחרונה, הרבה חופשים, סבבה, אני לא מתלונן, כן? זה כיף לראות ילדים מתלהבים מכל מיני שטויות. סופגניות כמובן, אתה יודע.
כן, אצלנו חגים את החג פול טיים, זאת אומרת, זה באמת, חנוכה זה חג של ילדים, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, ובאמת אנחנו מרגישים את זה בבית. כל ערב, אתה יודע, הריטואל של הדלקת נרות זה אטרף, חגיגות, שירים, פשוט כיף, כיף גדול. גם זה חג כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא חג תרחני, הוא לא מצריך ממך עכשיו, זה לא עכשיו לבשל ולהזמין ולהתארח או להארח או... זאת אומרת, אין פה יותר מדי הכנות, אתה שם חנוכיה, כמה נרות, סופגניה, איזה סביבון לילדה, וכולם בעי, כאילו...
כן.
לא דורש אופרציה יותר מדי גבוהה.
באורות.
אה?
באורות.
באורות, כן. אבל כן, אני מבחינתי גם היה לי איזה חידוש השנה, ששמע, זה היה, זה מבחינתי חתיכה דבר. אני, כידוע למאזיננו, אני בטוח שהם כבר בקיאים בנושא, אני בין היתר גם טבעוני כמעט 5 שנים. למה כמעט? הייתי 5 שנים לא מזמן, בנובמבר.
אוקיי.
בשנים האחרונות לא נגעתי בסופגניות.
בכלל לא.
בכלל לא, כי הייתי משוכנע במיליון אחוז שבסופגניות יש ביצים. ואם היה לי איזשהו קו שבר או רגע שהוא היה משבר רציני בשנה הראשונה שלי כטבעוני, זה היה כשהגענו לחנוכה, ואני לא יודע אם מישהו הכניס לי את זה לראש, או שזה היה משהו שאני הכנסתי לעצמי לראש, שעצם זה שלא אכלתי לאכול סופגניות, זה הכניסתי למשבר עמוק. זאת אומרת, הטבעונות האמת באה לי בקלות, אין לי יותר מדי משברים עם זה, זה נוח לי, זה נכון לי, זה הכל טוב, אני לא מתלונן, אבל פתאום הגעתי לשלב,
וכאילו מגיע חנוכה. וכאילו לקחו לך את הדבן של הקצפת, לקחו לך.
ואחי, אני הייתי מכור לסופגניות, כן, ברמת, ברמת, אתה יודע, מחסל ארגז, כאילו שישייה, חוזר עם שישייה מהמאפייה. וזהו, השנה מירה פתאום חוזרת מהמאפייה. ואומרת לי, אתה יודע שאתה יכול לאכול סופגניות? אמרתי לה, באיזה קטע אני יכול לאכול סופגניות? מה? אז היא אומרת, אני אומרת לך...
זה כמו פסיקת רב חדשה בעצם.
היא אומרת, היא אומרת לי, אני אומרת לך, הייתי אצל במאפייה, המוכר שם, היה שם איזה בחור מרוקאי, הוא אומר לי, זה כמו הספין שלנו, אותו בצק, לא שמים ביצים בכלל בסופגניה. אמרתי, את בטוחה. אמרה לי, כן, שאלתי את אמא שלי, הייתה לידינו אז בהדלקת נרות, היא באה להדליק נר ראשון של חנוכה. תראה, אמא, זה יכול להיות, לא שמים ביצים בסופגניה? היא אומרת לי, לא, מה פתאום?
יש לך פסיקת רב חדשה, בקיצור. חבל. מתירים, מתירים. אני אגיד לך מה הבא.
אז זהו, אז מאז אני לא עוצר עם הסופגניות, אתה יודע. ואני כבר לא, זה לא כמו שהיה לפני 6 שנים, שהייתי יכול לאכול 6 סופגניות. היום אני אוכל 6 סופגניות, אני נראה כמו סופגניה.
כן. זהו, אני אגיד לך משהו, הבא שלי עם הסופגניות, זה היחס בין הבצק לריבה, הוא לא טוב. יחס לא טוב, יחס גרוע.
מעט.
מעט מאוד ריבה.
כן,
מעט,
ספר
מעט
לי על
מעט זה. מאוד ריבה. יש כמעט כבר יותר את הקצח הזה למעלה, אני לא יודע מה זה האבקה הלבנה הזאת.
אין מה לעשות, אחי, זה, אתה מבין, זה יהודים, כן, אחי. אז שאנחנו עושים איזה משהו שהוא כיף וממתק וזה, אז הריבה היא בעדינו. אתה יודע מה עוד גיליתי, חתוכה?
כן.
אתה זוכר שאנחנו היינו ילדים,
כן.
הסופגניה הקלאסית, כאילו השכיחה שהיית רואה במאפיות, הריבה הייתה באה מלמעלה.
כן.
היום...
כן, צריכו להכניס כבר, להכניס את זה פנימה.
לא, היום מזריקים אותה מהצד.
כן, מהצד.
אתה רואה את החור, אתה רואה את... איך אתה רואה שיש ריבה בסופגניה או
כן,
לא?
כן, כן.
אתה מסתכל מהצד, מהפרופיל,
כן.
יש חור קטן כן. שרואים איזה נקודת, כן. נקודה אדומה ב, כן. באופק, מה שאני...
זה הידרדרות, זה ממש הידרדרות במצב הסופגניה, אם אתה שואל אותי. אבל תראה מה רציתי להגיד לך, תראה, בסך הכל המעט הריבה הזאת, אם אנחנו כבר דרושים מדרשים, אפשר להגיד שהסופגניה היא משל החיים בעצם. כן. יש לך הרבה בצק, יש לך הרבה בצק שאי אפשר להקל אותו, נכון? טיפ טיפה ריבה מדי פעם, כן? ואבקה בשביל, אתה יודע,
אבקת סוכר זה לא, 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 אבקת סוכר זה נו, איך קוראים לזה? יאללה, ברח לי השם. יחזור לי.
יחזור לך, אנחנו נעדכן אתכם אחר כך.
כן.
אבל זה החיים, זה החיים. הרוב זה בצק שבקושי מתעכל עושה רק כאבים בבטן, אתה מחכה לריבה, יש קצת ריבה. טוב, תשמע, אם זה תלוי בנו, אתם יודעים, בדרך כלל בסך הכל הגן עדן זה גם תלוי בנו, שימו קצת יותר ריבה, עשו טובה, אז...
לא, בעיקר הילדה מתבאסת, אתה יודע, אני לפעמים לא רוצה להביא לה סופגניה שלמה, אז אני אומר לה, אוקיי, בואי נעשה חצי חצי. אני מסתכל עכשיו בצד, בשיטה החדשה של הזרקת הריבה, בפרופיל ולא למעלה, שזה זעזע את עולמי כשלעצמו, חותך לפי החור בפרופיל. ואז כאילו מחלק את זה, ואני רואה את הפרצוף שלה כל כך מתבאסת,
כן.
שהיא רואה כל כך מעט ריבה, ועוד אני אומר לה, תבחרי את הצד עם היותר ריבה, היא מסתכלת עליי בפרצוף של אבא, בחיית, כן. איזה יותר ריבה אתה מדבר.
זה התעללות בילדים.
זהו, זה מדבר.
התעללות בילדים, התעללות בילדים. טוב.
אבל אחלה חג.
אחלה חג, אחלה חג. יאללה, טוב, יאללה, בוא ניכן, נראה לי נכנסנו לזה כבר.
כן,
התחממנו.
כן, כן. לאט לאט, מתקרבלים. כן. עכשיו אנחנו
יאללה,
ב...
יאללה, נשים את השיר, בינתיים מתקל כל שעריות הסופגניה הזאת.
יאללה, פרינס תמיד זה. טוב להתחיל תוכנית ובכלל להתחמם, ולחנוכה, לחורף, לקיץ, תמיד. יאללה. פרפל ריין, זה לגשם.
עליי, רחמו.
I never meant to call you in pain. can't seem to make up your mind. I think you better close. Let me guide you to the purple rain. Purple rain.
כן, פרינס מרים לנו את מאחורי הקלעים של האולפן.
ממש, ממש. הוא גם מכניס אותנו לאווירה, האמת, שהשיר הזה באמת מכניס לאווירה, לאווירה הזאת, החורפית, הגשמית. באמת, עם כל הקלישה, הוא מכניס, הוא...
זה המטרה שהוא נבחר היום, חתוקה, אתה...
חד משמעית, חד משמעית. אתה יודע, הגשם הוא באמת, יש לו מקום... אני לא אגיד מובן מאליו בחיים שלנו, אבל הוא הרבה יותר מיוחד, אני חושב, וראוי לתשומת לב קצת יותר גדולה ממה שמקדישים לו בדרך כלל. כל פעם שיורד גשם, אתה יודע, כאילו בפעם הראשונה, או לקראת הפעם הראשונה, זה באמת מהמם אותנו, גם כשזה קורה אחר כך, זה מאוד מאוד מהמם אותנו, זה משהו שמאוד מפעים אותנו. אנחנו הופכים להיות ילדים קטנים, וזה מפתיע אותנו, גם נראה אנשים בוגרים מתלהבים מגשם, ולא יודעים מה לעשות עם התחושות האלה שפתאום מכניסות אותנו לאיזשהו מקום אחר. והמונוטוניות של הרעש הזה, אתה יודע, הרעש של הגשם, לא משנה איפה הוא מכה, הוא יוצר איזושהי מונוטוניות, ואנחנו נכנסים לאיזשהו מוד נפשי, באמת לא שגרתי. וזה באמת דבר פעילי לראות, אתה יודע, מים יורדים מהשמיים, אוקיי, אנחנו במוח שלנו, אנחנו יודעים לכאורה מאיפה זה בא, אבל זה עדיין תופעה...
במוח שלנו היום אנחנו יודעים איפה זה בא, כאילו, אתה יודע, עד לפני 100-200 שנה זה כבר היה פחות...
לא ידעו בכלל מאיפה זה בא, וזה באמת היה משהו באמת, שאפילו לא היה לו הסבר מדעי, אפילו גם את ההסבר המדעי, אני אומר, אתה יודע, הוא אף פעם לא באמת מצליח להעביר לנו את כל ההתפעמות, כי זה בכל זאת משהו מאוד מאוד פסיכי. ודרך אגב, הבימאי אנדרי טרקובסקי, הבימאי הרוסי הנודע, אפשר להגיד, ואולי גם מעולל ביותר, היה משתמש הרבה פעמים בגשם במקומות סגורים. זה היה בשבילו איזשהו סמל. סמל בעצם לכוח שאי אפשר להסביר אותו, ובשום מקום הוא עושה עזרה בעצם לפעולה הזאת שקורית לנו כל הזמן כשאנחנו רואים גשם.
מה זאת אומרת במקומות סגורים?
הוא בתוך חדר, אתה פתאום ירד גשם בתוך בית, כמובן שזה מצולם ומופק בצורה יפהפייה, שזה לא נראה מוזר, אלא זה נראה מאוד פלאי. וככה הוא בעצם מחזיר אותנו לתחושה של... כמו שאתה אומר, לפני 100-200 שנה, מאיפה זה בא, מה זה, איך זה. כמובן שהיה אפשר לקשור את זה לתופעות אחרות, אבל זה עדיין תופעה קסומה. וגם כשירד גשם, אני נזכרתי בסרט אחר דווקא, בסרט זאטואיצ'י של תקשי קיטאנו. הרבה אנשים מכירים את הסרט זאטואיצ'י, כי...
זאטואיצ'י זה הסמוראי העיוור בעצם.
הסמוראי העיוור. שהוא אגדה בפני עצמה. סתם אני אגיד איזה דקה שתיים.
כן, כי זאטואיצ'י בעצם זה כאילו זה סרט ש... שעכשיו אנחנו מדברים בעצם על הגרסה המחודשת שלו, לא?
כן, הגרסה המחודשת שלו, שעשה תקשי קיטאנו כבר לפני, אני חושב, הגרסה המחודשת, אנחנו מדברים על סרט מ-2000 ומשהו, אם אני לא טועה, כן? על דמות מיתולוגית בתרבות היפנית, באמת הסמוראי העיוור, זאת אומרת, הוא כל כך... הוא כל כך טוב בעצם, עד שהוא יכול גם להילחם בלי לראות, רק על פי תחושות ואינטואיציה ושמיעה. והסרט האחרון באמת, כמו שאתה אומר, בעת המודרנית נעשה על ידי תקשי קיטאנו, שמכירים אותו גם מזיקוקי דינור, הוא התפרסם פה בארץ בעקבות הסרט זיקוקי דינור, והוא עשה אחרי זה עוד כמה סרטים, אתה יודע, הסרטים מאוד מרגשים.
אני חושב שהוא פשוט, במאי מאוד מאוד מפורסם, אפילו... כן, לצערי אני אומר את זה, אבל אפילו ביחס לקולנוע יפני, הוא יצא מהקוביה הזאת של קולנוע יפני, מה שנקרא, הוא כאילו רוקסטאר, אתה יודע, בשמי הקולנוע היפני.
אני אספר לך אנקדוטה על הסרט זאטואיצ'י, תקשי קיטאנו הוא גם לא רק בימאי, הוא גם צייר.
הוא משחק את הדמות הראשית שם.
כמעט בכל הסרטים שלו הוא משחק את הדמות הראשית.
כן, שם הוא משחק את הדמות הראשית, שזה הדמות שכאילו, אז כל הסרט נשען עליה, זאת אומרת.
כן, והוא משחק את הדמות הראשית כמעט בכל הסרטים שלו, ויש לו גם תוכנית טלוויזיה. יש לו תוכנית טלוויזיה הומוריסטית.
את זה לא ידעתי.
הומוריסטית. והמפיקים עם הזכויות על זאטואיצ'י אמרו לו, אולי תבוא תעשה סרט על זאטואיצ'י, כי הוא כבר הקנה לעצמו שם עם הסרטי סמוראי, עם הסרטי יקוזה, שלא התפרסמו פרסונריטה וכו' וכו'. והוא קנה לעצמו שם, והם הגיעו ואמרו לו, אולי תעשה סרט על זאטואיצ'י. אז הוא אמר להם, אני עשיתי מערכונים שלוהגים עליו, כי הוא גם, הוא מצד אחד שמרן, מצד שני הוא גם פורץ דרך בכל מה שקשור לתרבות היפנית. הוא אומר, עשיתי מערכונים שלגלגו על הדמות המיתולוגית הזאת. המפיקים שהיה להם את הזכויות להשתמש בדמות של זאטואיצ'י שכנעו אותו ואמרו לו, זה בסדר, זה כבר שכחו מזה אנשים, אנחנו רוצים שאתה תעשה את הסרט. בקיצור, סרט מקסים, למה נזכרתי בו? כי בלב ליבו של הסרט, רגע לפני הטווח, לפני שכל הטווח מתפרץ, יורד גשם פתאום, באופן לא צפוי יורד גשם, כשכולם נמצאים בעצם בבית ומתחבאים אפשר להגיד, ונמצאים שם בעצם כל החבורה, והגשם שיורד, הוא מזכיר לכל אחד ממשהו אחר. פתאום יש איזה שקט כזה, והוא באמת מצליח לעשות בסצנה הזאת משהו מאוד יפה. כמו שאמרתי, הוא מצליח לגרום לנו לראות בגשם משהו מאוד מאוד מעורר רגשית. וכל אחד נזרק לרגע אחר שהיה לו, האחים, נרוטו, הצעירים, שגם נמצאים בבית, נזכרים ברגעי הילדות הקשים שלהם, שהם היו צריכים לאסוף כסף בדרכים לא דרכים, ובגשם היו צריכים ללון בתוך חצי מלונות, או בתים ראויים, או מקדשים עזובים, דברים מהסוג הזה. הוא כמובן נזכר בקרב שהיה לו בגשם, כן? זה קרב סמוראי יפה מאוד, רק עם גשם. וככה וככה באמת אפשר להגיד גם יושבי הבית. ובאמת חשבתי על זה, אתה יודע, אני גם... אני חושב שאין בן אדם שאין לו זיכרון מגשם.
כן.
אין לו זיכרון מגשם. אני יכול להגיד לך, הזיכרון הכי, הראשון שעלה לי בראש, הכי קצר זה, אתה יודע, להגיע לבית ספר עם כל הגרביים מלאות מים. מה זה מלאות? תשמע, כשהגרביים מלאות מים,
אוי, זה זוועה.
עכשיו, כן, זו תחושה מאוד מסוימת.
אתה יודע שאני עד היום הולך, אני הולך ירי עם ילקוט, זה ידוע.
נכון, היום לא באת עם הילקוט.
בגלל הגשם אמרתי שאני לא ירתה, וכל זה גם לא היה צורך.
אל תגיד לי, יש לך פקל גרביים בציק.
תמיד.
גם לאח שלך.
תמיד.
גם לי, גם לי.
אין מצב בחורף שאני בלי גרביים
בציק. תקשיב, כן. באותו יום, למה אני זוכר את זה מאוד? גשם, מה זה גשם זלפות? גשם, חבל, באמת, משהו מטורף. אני התלבטתי ללכת אם ללכת לבית ספר או לא. בסוף אמרתי, אני אלך. חסן, אני לא צוחק איתך. אני הייתי היחיד עם עוד מישהו שהגיעו לבית ספר. הרגשתי כזה פרייר, ואתה יודע, רטוב לגמרי, והגרביים, וואה, גרביים ספוגות במים, זה באמת קשה. התקשרתי לאחי, אמרתי לו, תשמע, יש מצב שאתה מקפיץ לי גרביים. אמר לי, כן, אחי, בכיף. הגיע עם האוטו שלו, זה אלפה רומאו, נחמדה, עם חברים שלו בתוך האוטו, מסתכלים לראות מי זה הלך לבית ספר, ואמר שבינם יזרקו לי גרביים, אמרתי לו, מה זה, תודה. ואיך שהאוטו מתרחק, אני אומר לעצמי שני דברים, א', יאללה, איזה כיף, יש לי אח בעל יד לבית ספר, וזה בכלל לא בכיוון, כן? לתת לאח שלו גרביים, והמחשבה השנייה, אמרתי לעצמי, למה לא נסעתי איתם הביתה בעצם?
היית שקוע בגרביים, לא חשבת על הפתרון.
לגמרי, חשבתי על החם הזה שיהיה בגרביים.
כן.
אז מה אומר לך הגשם, אדון חסן? רק אני מדבר.
לא, האמת שגשם, אני מאוד אוהב גשם באופן כללי. אני רואה אותך כל הזמן מתרחן בפייסבוק ומתלונן וכאלה, ואני אומר... אני אומר, מתי חתוכה התבגר? כאילו, כן, בקיץ הוא כן. מתלונן על הקיץ, בחורף הוא מתלונן על החורף, מתי הוא יגיד?
רק על אומו, באמת, באמת.
אבל אני מאוד אוהב חורף, מאוד אוהב גשם, אבל אתה יודע, זה מצד שני, הגשם יש לו גם קטע טריקי, אני מאוד אוהב אותו כשאני בבית, מה שנקרא. למרות שיש לי רגעים של, אתה יודע, אם יש את... יכול לקרות שבא לי כזה ללכת בגשם, ואני הולך ונרתע וזה, ויש בזה גם איזה אפקט כזה.
לנסוע, לנסוע בגשם, זה אומר לך משהו? כן.
האמת זה מפחיד. זה בעיקר מפחיד. אני תמיד, ואני לא נוהג, אז אתה יודע, תמיד לאשתי ולקרובים אליי, שאני יודע שנוסעים בגשם, אז אני תמיד מזהיר, וכאילו זה תמיד יושב לי כזה, זה נורא מפחיד אותי. אבל אז יש לי זיכרון אחד שהוא ממש שאני יכול לספר עליו, אבל עוד לפני שאני אגיע אליו, זיכרון קטן שאני מתגעגע אליו באיזשהו אופן, זה לשחק כדורגל בגשם. אתה יודע, זה גם דבר שהם חולק לשתי קבוצות של ילדים, של נערים. חלק מהקבוצה לא סבלו את היורד גשם, מה עכשיו נשחק בגשם? אני הייתי מתפלל לגשם בשבתות של חורף שהיינו משחקים, אתה יודע, במגרש וזה. הייתי מתפלל לגשם.
תוך כדי שיורד אתם משחקים?
מה זה יורד? היינו משחקים בשלוליות, עכשיו היינו משחקים גם, אתה יודע, ליגת נערים, ילדים, נוער, בכל מיני מגרשים שהם לא, אתה יודע, לא סמי אופר, בוא נגיד ככה. ו... היינו מוצאים את עצמנו משחקים בתוך שלוליות של בוץ, וזו אווירה של מלחמה, זה היה נותן לך כזאת אדרנלין, אתה יודע, אני ממש זוכר את המשחקים האלה, ואני מתגעגע אליהם, אתה יודע, לעשות גליץ' עם הפרצוף, ולקום כולך בוץ, כן. נוזל בוץ, ועם הבגדים שאתה לא... אתה אומר אחרי זה... איך אפשר לחבס את הדבר הזה בכלל? אבל זה אנקדוטה לגעגוע.
אפרופו למה שאתה אומר, אני זוכר שזה משחק מאוד מפורסם של מסי עם הבוץ והזה, והוא נתן שם הופעה, כאילו רצה להראות אפילו בוץ, אני לא מתבחין פה, בוץ בוץ על המגרש כדורגל.
לא, אני אומר לך, זה מדרבן, זה נותן לך, קודם כל יותר כיף שחק כדורגל בחורף מאשר בקיץ. צריך להבין את זה.
כן, בשביל השחקנים חם.
כן, חד משמעית. וגם בתנאים של גשם, עוד פעם, בתנאים של גשם, זה מוסיף לאדרנלין ומוסיף גם לתחושה הזאת של, אתה יודע, של הלחימה ושל לנו לתת עוד אקסטרה, זה משהו שהוא...
מעניין, מעניין.
יש בו השפע. אבל זה אנקדוטה, אבל ככה בזיכרון שהוא דווקא מהשנים האחרונות, אני יכול לספר לך שעד לפני קצת יותר, עד לפני... 6-7 שנים עוד עבדתי במטבחים, והמטבח האחרון שעבדתי בא בנתניה, ואבא שלי, מאז שהוריי נפרדו, אבא שלי גר בנתניה כבר קרוב ל-15-17 שנה, אני לא יודע בדיוק כמה, 17 שנה, ואתה יודע, אז אני עבדתי בנתניה והוא עובד באולגה, אבל הוא גר בנתניה, אז באותה תקופה הייתי פוגש את אבא שלי המון בתחנה המרכזית בבוקר. זאת אומרת, היה יוצא שדרכינו היו מצטלבות, מה שנקרא. ובוקר אחד, חורפי מאוד, אני מגיע לתחנה המרכזית בנתניה, עוד כזה, אפילו טיפה יוצא ממנה כזה, ואז אני רואה את, ואני רואה את אבא שלי הולך עם ה... לבוש כולו כמו שצריך וזה, וביד מלופף לו מהיל דובון כזה צבאי, אתה יודע, ממה שנקרא פעם, כן, דובון זה נקרא, כן, כי זה כן, כזה רגליים, כן. ידיים, אתה יודע, כן. כל ה...
כי היו עושים מהילים, מהילים טובים בצבא.
כן, אני אומר לו, אבא, מה קורה? מה אתה עושה עם הדבר הזה? אז החמוד הזה אומר לי, לא יודע, אני בימים האחרונים, אני עובר פה, מזג האוויר כזה, קור, גשם, ויש פה איזה הומלס, אני רואה אותו קר לו, אין לו מה ללבוש, וזה אמרתי, אני מחר בא עם הדובון לתחנה המרכזית, אני אביא לו את זה, ואני מחפש אותו, אני לא מוצא אותו, ואני רואה את אבא שלי מתחיל לחפש את הבן אדם, ככה עם המייל, ותוך כדי אני איתו, והוא אומר לי, ראיתי שפרסמת טור בארץ, אבל אני לא מצליח לקרוא, כי הם רוצים כסף. כאילו, אתה יודע, שם זה קריאה במנוי. ואבא שלי, הוא... קרא בפייסבוק שאני פרסמתי, כן. זה היה אז בתקופה שכתבתי תורי דעה בארץ, ועד אז אבא שלי היה לו מאוד קשה עם הנושא המזרחי שהייתי מדבר עליו, הנושא החברתי, זה דברים שהוא... מאוד חשש בשבילי, תמיד נורא גונן עליי.
חשש להנחיל אותם.
לא יודע, היו לו פחדים, בוא נאמר כך, היו לו פחדים, בעיקר, אתה יודע, פחדים עליי, כאילו, אל תתעסק בזה, אני אתן, כשהפעם ראשונה פורסמה עליי כתבה בעיתון, וזה, כתבה מאוד גדולה, ואתה יודע, 5 עמודים עם תמונות ושירים, וכל העולם מתקשר לברך, ו... רק אבא שלי לא התקשר, ואבא שלי ידע על הכתבה, ואני ואבא שלי חברים הכי טובים, ותמיד מדברים, ויום למחרת, הוא התקשר ואמר לי רק משפט אחד, אמר לי, אל תתעסק איתם, אני אל תתעסק עם האשכנזים. אז אתה יודע, אז אבא שלי, זה היה הווייב ממנו, כאילו, הוא כל הזמן נורא דאג, אבל באותו יום, שהוא אמר לי על הטור, אמרתי לו, אוקיי, אני הוצאתי את הטלפון, ואמרתי לו, אתה רוצה שאני אקרא לך את ה... שאני אקרא לך את זה או שאתה תקרא?
על מה זה היה, אתה זוכר?
כן. זה היה באותה תקופה, זה היה על הרב עובדיה יוסף, שפתחו עצומה ואמרו ש... כן, זכר צדיק לברכה, שפתחו עצומה ואמרו שהעצומה אומרת בעצם שלא לקרוא לשמות במרחב הציבורי על שם הרב עובדיה יוסף, בטענה שהוא גזען. ואני אמרתי, אוקיי, בוא נגיד שאני זורם איתכם על הטענה הזאת, וזה נורא מחמם את הלב לראות שאתם רוצים לנקות את המרחב הציבורי שלנו מגזנים. אז פשוט לקחתי ציטוטים של מה שנקרא גדולי האומה, ואלה שאין עיר בארץ שלא קוראים...
רחוב, ספרייה, סדרה...
מרכז הכל. תרבותי, כן. בית ספר, מה שאתה כן. לא רוצה, מבן גוריון ועד, ועד לחיים חפר וחלה ב... אתה יודע, לא חסר, עשרות.
לא,
באמת.
ממש, הבאתי... אין לנו זמן כן. בתוכנית.
לא, הבאתי כן. גם דוגמאות שם, וממש התחלתי לתת ציטוטים של כל אחד מהם. ציטטתי ואמרתי, אוקיי, אם אתם רוצים לנקות, בוא נקרא למרחב הציבורי על שמות של פרחים, על שמות של צבעים, זה יכול להיות אחלה, כאילו אני בעד, אבל אם כבר אז כבר, כאילו אני מבין שזה לא בא ממקום גזעני, זה לא שיש לכם משהו נגד הרב עובדיה יוסף, אתם באמת חרדים לזה שתהיה גזענות ברחובות, שאנחנו נחוקק את האנשים גזענים במרחב הציבורי, אז אוקיי, בואו נלחם בזה ביחד, בואו נקרא לרחובות השם של פרחים ושל צבעים, ונרוקן את כל השמות של הגזענים האלה. וקראתי לאבא שלי את הטקסט הזה, וכשהרמתי את הראש, ראיתי אותו ממש דומע. וזו הייתה הפעם הראשונה בעצם שהסתכל לי בעיניים, וגרם לי להבין, שזה בסדר, שהוא סומך עליי, כאילו, באיזשהו רגע הוא כאילו, אתה יודע, הבנתי שהוא שחרר את המגננה הזאת שהייתה לו כל החיים. כי אנשים שיודעים שאנחנו עוסקים בחומרים האלה ובנושאים האלה, אז מרבים לחשוב או לשאול אותי, אם זה משהו ששמעתי בבית. ואני אומר, לא, אף פעם לא שמעתי בבית, אף פעם לא שמעתי את אבא שלי אומר מזרחים אשכנזים, אף פעם לא שמעתי את אבא שלי מדבר לא על מה שאתם קוראים לו כיפוח, ולא על מה שאני קורא לו דיכוי, לא על גזענות, ולא... זאת אומרת, המגננה הייתה כל כך חזקה שזה לא היה חלק בכלל מהשיח או ממשהו שנכנס לבית. זה היה מאוד מאוד רחוק מזה. וזו הייתה הסיבה. למה? ההורים שלנו דאגו לנו. כנראה הייתה להם סיבה.
כן. וכל זה עם גשם, שאנחנו נבין מה היה הקשר.
גשם סוער, זה גשם הכי, סוער. היום הכי גשום בשנה, מה שנקרא.
כן, הכי הרבה מילימטר.
כן, דיברנו על זיכרון אוי, מגשם, אז כמובן.
אוי. יאללה.
טוב, סיים סיפור.
סיפור הכי יפה על גשם שאני מכיר, האמת.
ספר סיפור על, על אבא שלי בגשם וזה, אז אופר לוי זה מתבקש.
יאללה, אופר לוי. קדימה.
זוהר אין מילים לתאר הלב בוער איך אפשר לוותר כל מילה היא תפילה אל נפשך היפה את שיריי מקדיש לך מהנשמה כשעברת ברחוב קראתי בשמך הסתובבת לאחור המשכת ללכתך שערך השחור לגופך ג'ין צמוד לידך מאושר בלעדייך עבוד מול ביתך עומד בגשם מחכה רק לך מאוהב אין מילים בפי כדי לתאר לפתע עברתי מחר או זה את ליבי שובר אני ששלחתי לך ברח ברוד בעינייך נזכר לא יכול לעבוד מכתבים ששלחתי את לא התייחסת די לך נסחפתי כשראיתי אותך מול חלון ביתך עומד מחכה הגשם מכה אותך לא רואה כמה זמן יעבור עד שתביני אותי השיר הזה מוקדש לך מנשמתי מול ביתך עומד בגשם נרתב מחכה רק לך מאוהב אין מילים בפי כדי לתאר לפתע עברתי מחר או זה את ליבי שובר
יפה
שרק לך מאוהב. אין מילים בבגדי לתאר לבית העבר תימחר, או שאת ליבי שובר לבית העבר תימחר, שאת ליבי שובר.
לפי דעתי אחד מעשרת השירים הגדולים בכל הזמנים פה, זה קלאסיקה. קלאסיקה,
אתה אומר לי, אנחנו דיברנו זיכרונות על אבות, אבל זה פעם אחרת. אבל אם יש משהו אחד שאני זוכר מהבר מצווה שלי, זה ששמו, שהדי-ג'יי ניגן לאבא שלי את השיר הזה.
שמע כמו אחלה בר מצווה.
זה רגע שאני לא אשכח.
אתה יודע, שבוע שעבר ישר יצאנו לדבר פה על The Ballad of Buster Scruggs, הסרט של אחים כהן.
ובעברית?
הבלדה על בסטר סטראקס,
עברי, דבר עברי.
כמה שאפשר כמובן. ואני חושב מאוד התלהבנו מהסרט, גם בגלל שאחים כהן יודעים לעשות סרטים, בין השאר גם בגלל שזה עסק במערבונים. וזה סרט שכמו רבים מהסרטים של האחים כהן, וכמעט כל הסרטים של קוונטין טרנטינו, וכל הסרטים של מרטין סקורסזה, עוסקים הרבה גם בהיסטוריה של קולנוע. וזה שמדובר בהיסטוריה של קולנוע נותן לך קצת איזשהו עיבוי מאוד מאוד משמעותי.
כן, בקולנוע אי אפשר אחרת, כי זה ז'אנר שהוא
לא,
בעצם...
לא, אפשר, כי יש אנשים שמתייחסים כאילו פעם ראשונה הם עושים סרט, וכשבאים האחים כהנים יש להם את היכולת...
לא, אני חושב שאני, אתה יודע, ברור שאפשר, אפשר הכל, אבל אני אומר קולנוענים שחיים את זה ורואים בז'אנר הזה כמשהו שהוא עכשיו באיזשהו התאבות, וזה אולי הטרגדיה של הקולנוע, שבסופו של דבר, סליחה שאנחנו כל פעם מדברים על קולנוע, אנחנו הולכים לטרגדיה של הקולנוע, אבל בסופו של דבר קולנוע זה ז'אנר שהוא כל כך צעיר, שהיום הוא היה אמור להיות לגמרי בהתאבות. רק שהיום אנחנו לא מדברים על ההתאבות שלו, לצערנו, ברוב המקרים אנחנו מדברים על מותו באיזשהו אופן. לפחות במה ש... יעדו לו, מה שחשבנו שהולך להיות קולנוע. אתה יודע, הגענו ל-2018, ובוא נגיד ככה, האימפקט של קולנוע... רחוק אלף מונים מהאימפקט שהיה לקולנוע בשנות ה-90 ואפילו בשנות ה-2000, אבל שלא נדבר על שנות ה-70 ושנות ה-60, אבל במקרה הזה אני אומר, רק אני לא סתם אמרתי את זה כי זה מאוד קשור למה שאתה אמרת, אני חושב שזה חייב אצל אומנים כאלה שציינת, כמו סקורסזה, כמו אחים כהן, כמו טרנטינו, כמו רבים אחרים, הם חייבים כל הזמן לתקשר עם הדברים שקרו קודם ועם ההיסטוריה של הקולנוע, כי בעצם הם מייצרים ז'אנר שהוא עדיין בהתאבות. לפחות מבחינתם נראה לי שהם פחות יקבלו או יאהבו את הגרסה שלנו, של הקולנוע מת.
שוב, אני מקווה באמת שזה ילך איתו. שוב, עצם העובדה שהסרט עוסק במוות אומר גם משהו שהם חושבים על הקולנוע.
לגמרי, דיברנו גם על זה, אני גם חושב כך.
בקיצור, רציתי לספר לך, אחרי שהסרט הסתיים, ואחרי שראיתי אותו בפעם השנייה, הלכתי לעשות משהו, לא עשיתי הרבה זמן. וזה קפצתי לפורומים, כמובן המוכר ביותר הוא הפורום ב-IMDB, וכמובן הסקשן של הטריוויה בסרט, מה זה אומר? אתה נכנס לתוך סרט, אתה מקיש את השם של הסרט, וידעתי שבסרט הזה גם יהיו את האופציות, שתי אופציות שאני מאוד מאוד אוהב, אחת ברצינות ואחת בשביל ההומור, זאת הרצינית נקראת טריוויה. זאת אומרת, אני יודע שבדרך כלל בסרטים האלה יש הרבה ידע שאני לא מודע אליו.
אתה יודע, חתוכה שמישהו מתחיל ואומר, עשיתי משהו שלא עשיתי הרבה זמן, יש בזה איזה התנצלות. בוא נגיד ככה, אתה לא רוצה לצאת מהתרחנים האלה שהולכים ובודקים את, את כל
לא
הפרטים הקטנים האלה.
לא, לא, לא בגלל זה, זה בגלל שהרבה זמן לא היה סרט ששווה בשבילו לעשות את זה בכלל.
הבנתי.
זאת הייתה הבאה הזאת. עכשיו, אני תכף
לדוגמה. אומר, אתה דווקא בזה שאתה תרחן בעניינים האלה, אתה לא מתבייש בזה, כן, אתה לא אומר, מתבייש. זה פשוט לא, לא היה מתבייש, סרט כן. ש...
אני חייב לומר שחלק התרחני ביותר זה החלק השני שאני תכף אדבר עליו, והוא משעשע אותי, אף על פי שיש כאלה שמתייחסים אליו ברצינות. אבל החלק של הטריוויה הוא חלק מעניין מאוד, כי הרבה פעמים אתה יכול באמת לעבוד קצת את הידע שלך לגבי כל מיני דברים שקשורים בסרט או בקולנוע. לדוגמה, משרת הסרט יודע שהחלק הראשון של בסטר סטראקס, הגדוחן המצחיק, ואפשר להגיד גם הטוב, הוא באמת באמת הגדוחן מעולה, משחק קלפים, והוא מזמינים אותו לשחק משחק קלפים, ואז אומרים את הקלפים, הוא רואה את הקלפים, הוא אומר לאנשים, לא רוצה לשחק את המשחק הזה, בואו נתחיל משחק חדש, כי הוא בעצם מצטרף באמצע. ויש אנשים שהבחינו בזה, ואני לא הבחנתי, לא זכרתי, לא ידעתי, לא זכרתי, שהקלפים שאומרים ידועים גם בתרבות האמריקאית, כ-Dead Man's Hand, כלומר...
איפה אבל? באיזה סרט?
זה ידעו בארצות הברית בגלל הסיפור עם... עם בילי היקוק, אנחנו מדברים על רצף מסוים, רצף של קלפים שידוע כ-Dead Man's Hand.
כן, אבל ידוע ממה? מתוך סרט אחר?
זה, אוקיי, זה ידוע בעיקר בגלל הסיפור עם בילי היקוק, אחד מהאנשים הידועים בתולדות המערב הפרוע, ששנייה לפני שירו בו מאחור, כן, הוא שיחק קלפים, וזה בדיוק מה שהוא אחז, וזה היה בדיוק את אותו מקרה, במקרה נוסף שאני שכחתי, שמישהו שיחק קלפים והיה לו בדיוק גם את הזוג אייס ואת הזוג אייט.
אוקיי.
וזה סימן לא טוב, בקיצור. זה סימן לא טוב. זאת אומרת, יש כאלה שכבר הבחינו את זה בזמן אמת, אני בטוח, זה מאוד מוכר, זה פרט מאוד מאוד מוכר. בקיצור, אתם משחקים פוקר ויש לכם דאבל אס, ואז ושתי שמיניות.
להגיד שמה ישראל ולהישמר.
כן, זהירות. עכשיו, יש שם כל מיני פרטים מעניינים. יש גם, למשל, פרט מאוד מעניין בחלק האחרון של הסיפור. מישהו מספר את הסיפור על ה-True Caller. הקורא האמיתי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, והסיפור על ה-True Caller זה סיפור שהאחים כהן השתמשו בו, לא בסיפור עצמו, אלא בשם של הסיפור, בסרט שלהם שנקרא True Grit, אומץ אמיתי, סרט גם כן מערבון מלפני עשור של האחים כהן, ששם גם מישהי שואלת, אתם רוצים לשמוע את הסיפור על ה-True Caller?
אומץ אמיתי, אני לא ראיתי את הסרט הזה, זה עם הילדה עם עצמות משהו?
נכון, היא זאת שאומרת, האם אתם רוצים לשמוע, היא רוצה קצת להפיג את המבוכה. והם לא שומעים את הסיפור, הולכים לישון, כמובן שלחתי מיד לראות את המערבון הזה עוד פעם. ובסרט הזה שלחתי...
סרט טוב? באמת, אומץ אמיתי.
סרט לא רע, סרט לא רע. לא מהטובים שלהם, אבל סרט לא רע. אבל הנה בבלדה על Bust of Struggles, אנחנו פתאום שומעים את כל הסיפור, פתאום הם לקחו משהו שהם השתמשו בו בסרט אחר, והפעם הם השתמשו בו באמת, והוא באמת מספר את הסיפור על ה-True Caller. אלה פריטי טריוויה מאוד מעניינים, שוב, ביניהם גם, אתה יודע, היו כמה כאלה שתרחו לקרוא את כל הדפים שאנחנו רואים בספר, הרי בסרט יש מישהו שבעצם קורא את הסיפורים האלה מתוך, וכמובן שנשארו לקרוא אותם, אחד מהם, האמת שגם אני עשיתי את זה, עוד לפני שקראתי את הפרטי טריוויה, וזה בסיפור הראשון, אחרי שהם הורגים את Buster Scruggs, הם בעצם אומרים, אלוהים, אנחנו מוסרים לך אותו, אחרי שהוא בעצמו מסר לך די הרבה, אנחנו רק מבקשים, keep him, אל תשלח אותו חזרה, עשה לנו טובה, just keep him. אוקיי, אז זה החלק הראשון, זה בפורום הרבה מדברים על זה, פרטי טריוויה, כמובן שככל שהקולנוע הוא יותר רפלקסיבי, יותר טרנטין, יותר וזה, אז אתה תמצא יותר פרטי טריוויה מעניינים, אבל החלק השני הוא, אני לא יודע תקרא לו תרחני, אני רואה בו משעשע, הוא נקרא חלק הגופס. מה זה הגופס? זה כל מיני טעויות. כל מיני טעויות שצוות הפקה עשה.
לא, אני אומר, זה יכול להגיע למימדים תרחניים. יש טעויות שהם, אתה יודע, שתופסים אותם, ובאמת זה יכול להכיר על החוויה של הצפייה בסרט. ויש דברים שזה, אתה יודע, בינינו, כאלה של תופסים אותם שהצל לא נופל נכון. בוא נגיד, זה ממש נקרא בשלה, כאילו, אתה יודע.
אז באמת, בסרט הזה רוב הגופס שמצאו באמת היו קצת תרחני, כמו שאתה אומר, הגיטרה שלו היא בכלל יוצרה ב-1900, היא לא הייתה ב-1930 בזמן שהסרט מתרחש, חלק מהם התלוננו על זה שהקרקרות, הם לא היו הקרקרות שהיו עושים איתם דמסעות באותם שנים. השיר Mother McGree של... תום וייטס, מאדר מגרי, אלוהים ישמור עלייך, הסרט נעשה 20-30 שנה לפני שהשיר בכלל פורסם, או משהו כזה. כן, אתה יודע, או החבל שקושרים בסיפור השני, הוא כשהסוס זז, הרי החבל נהיה כל כך ארוך, אז אנשים אומרים, בעצם הוא כבר יכל לקפוץ מהסוס, לא היה קורה לו כלום, כי החבל הוא מאוד ארוך. בקיצור, כמו שאתה אומר, זה החלק התרחני, אבל יש גם את החלק המשעשע, כמו למשל...
לא הבנתי את העניין עם החבל מהסוס.
הרי הסוס מתקדם בעצם והחבל נמתח, ואז הם מדדו והם ראו שהחבל מספיק ארוך. כן, רמות כאלה.
זה כבר מה שנקרא להרוס את הכיף.
ממש. אבל יש גם רגעים מצחיקים, כמו למשל בסרט גלדיאטור, שרואים מטוס בשמיים פתאום.
לא נכון.
עכשיו, בגלדיאטור מצאו למשל שאחת הקרקעות רואים את הקומפרסור מאחורה שנותן לה את כל ה... כאילו... זה מין קומפרסור כזה שאמור להטיס אותה קדימה אל הקיר כדי שתתנפץ.
מה זאת אומרת? אבל מה זה ראו? אני עכשיו רואה גלדיאטור, אני רואה את זה? זה פרט שאני רואה או שאני צריך לחפש אותו בפינצטה בשביל לראות?
זה החלק המעניין.
כי כי זה סרט שזכה באוסקר, לא?
כן, כן.
מה, זה לא, זה נשמע כאילו, אתה מספר את זה כאילו סרט סטודנטים.
לא, אני אגיד לך משהו.
שצילמו אותו ב-14 שקל.
לא, בדיוק, זה תמיד גם קורה בסרטים הכי עשירים שיש, וגם לוקח זמן להבחין בהם, וזה הדבר המעניין. דרך אגב, הייתך עוד שנייה, עוד שתי דוגמאות שתבין, כי בטמן, למשל, זה סרט שנעשה בתקציב של עשרות מיליונים. עשרות מיליונים, ופעם פתאום שרואים את ברוס ויין יוצא עם האוטו המאוד מוזר שלו, שוטר מתפלא, ואז הוא מדווח על הרכב. נכון? זה הגיוני, אבל דקה או שתיים שוטר אחר רואה את הרכב, וגם הוא מדווח. מה זה האוטו המוזר הזה? מישהו פה הורס את העיר. זה אותו שוטר. אם אתה עוצר את הפריים, אתה רואה שזה אותו שוטר. סרט של עשרות מיליונים. וגם בפארק היורה, שהוא גם סרט עתיר תקציב, הראו כאלה כל מיני באמת דברים מוזרים כאלה, אבל בדיוק מה ששאלת זה מעניין. אם אתה עוצר את הסרט, אתה רואה, אתה יודע, גם כשאנשים אמרו לי, והלכתי לראות, היה לי קשה לראות, אתה יודע למה? כי אני התרכזתי בסיפור. זאת אומרת, אם מראים לך סצנה, ואתה אומר, אוקיי, אני תכף אראה את זה, אתה תוך שנייה נשאב לסצנה, אתה לא תשים לב לזה. וזה כאילו כל היופי שבעניין הזה, שהסיפור כל כך שואב אותך, שגם אם מישהו אומר לך, יש לי, בסצנה הבאה, אתה תראה איזשהו מטוס, אתה תוך שניות, אתה יודע, אתה עם הגלדיאטור, אתה עם כל הבלגן, אתה לא תשים לב לזה, וזה כל היופי.
לא, אבל תבין אותי, יש את הקטע הזה, שבאמת, אני לא יודע אם כל עוד הרחני, אבל קטע הזה של אנשים, שהם צריכים להיות אנשים מעצבנים מטבעם, ללכת עם איזו זכוכית מגדלת, וכאילו, בוא אני אתפוס אותך עכשיו על הטעויות, בוא נה, בן אדם עשה פיס אוף ארט, לא יודע מה, צילם סרט, הביא אנשים, אופרציה שלמה, אתה יודע, תפסנו שהיה איזה, נו, בחייה.
אבל בוא נספר לך בעצם על הגוף הכי מצחיק מבחינתי, ששוב, לא משנה כמה אני אוהב, אחד הסרטים אולי האהובים עליי ביותר, מזימות בינלאומיות.
כן, סרט
ענק. נוט ווסט, וכל מה שאני רואה...
איצ'קוק, צריך להגיד את הדברים. כן,
אלפרד איצ'קוק, אחד הסרטים באמת האהובים עליי ביותר, עם קרי גרנט. וכל פעם שאני רואה את הסרט אני שוכח מזה לגמרי, אבל יש איזה רגע שאיבה מרי אינסנט אמורה לראות בקרי גרנט, והסצנה מתרחשת שהיא מוציאה את האקדח מהתיק, ממש צמוד לגוף שלה, אף אחד לא רואה את זה עד שהיא לא יורה. אבל כמה שניות לפני זה, אם אתה תעצור שני את הפריים, אתה תראה, הרי הם עושים את זה במסעדה עם הרבה אנשים, אתה תראה ילד קטן, מחזיק את השתי אצבעות שלו בתוך האוזניים, כדי שהרעש לא יחב לו. שזה כמה שניות עד לפני שהיא מוציאה את האקדח בכלל, מתכונן לרגע. זאת אומרת, זה רגע מקסים, רק בשביל זה אני חושב. היה שווה להזכיר את האייטם הזה.
טוב, זה כבר עניין של עריכה, לא?
כן.
מה שסיפרת עכשיו במזימות בינלאומיות.
אני חושב שהם יכלו להוציא את זה, הם לא שמו לב לזה בעצמם. שוב, כמו שאני אומר, גם הם כשהם רואים את ה... הם יכולים לראות, אתה יודע, הם יכולים לשים לב לזה כשהם מקרינים לעצמם מה שנקרא את ה... שכחתי מה הביטוי באנגלית, אבל שהם רואים את החומר לפני העריכה המשמעותית. הרפקת, אני חושב. ובהרבה מקרים, אנשי קולנוע עצמם לא ראו את זה, ואני עוד לא הזכרתי דוגמאות יותר גרועות, כמו ברובוטריקים, שרואים אנשים מתפוצצים שבכלל אמורים להיות בפריים, כאילו דברים מאוד, מאוד מוזרים, וזה בהחלט מראה כמה אנחנו, אתה יודע, כמה אנחנו כל כך שאובים בסיפור עצמו, שלא משנה מה יקרה פה על המסך, הסיפור עצמו הוא מה שיוביל אותנו לשם. אני גם עניין אותי לדעת למה זה באמת כל כך נפוץ, כל הפורומים האלה, כל ההתעסקויות האלה, אבל זה קיים, ולפעמים זה משעשע אותי, אני עושה.
לא, זה משעשע, כן, אבל אני נגיד יכול לתת לזה הסבר, שזה, עוד פעם, לא יודע אם זה הסבר כזה, מה שנקרא מדעי, אבל מתוקף הניסיון שלי, אני יכול להגיד לך, מהעולם של הספורט, זה משהו מאוד אמריקאי, לרדוף אחרי סטטיסטיקות, לרדוף אחרי נתונים, כל הזמן עם מספרים, זה משהו שעכשיו גם באיזשהו אופן אתה מרגיש את ההשפעה שלו גם על כדורגל, שזה לא ספורט אמריקאי, עד כמה הכל הולך לשם, ומדברים מספרים, וזאת אומרת, זו הפרשנות המקובלת היום, וזו הפרשנות הנכונה, לדבר מספרים וסטטיסטיקות, וזה דברים שבכדורגל לא היו מקובלים עד לפני 10 שנים. זאת אומרת, כן, תמיד היו מדברים מספרים, אבל אף פעם זה לא היה ספורט אנליטי כמו שהפכו אותו להיות. יש בזה משהו מאוד אמריקאי, להיכנס לדיטלס, להיכנס לקרביים, ובעיקר להיות תרחנים.
כן, טוב. יאללה, אז אנחנו נפסיק להיות, נשים קצת מוזיקה. זה מתוך השיר, זה מתוך הסרט, סליחה. Coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. Yippee-ki-yay, when the
cowboy trades his spurs for wings.
When they wrap my body in the bin-linen sheet,
and they take my 6 ounce pull of boots from my feet,
unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own.
Yippee-ki-yay-yay, when the roundup ends. Yippee-ki-yay-yay, and the campfire dims. Yippee-ki-yay-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings.
Yippee-ki-yay,
I'm glory bound.
No more jingle jangle,
I lay my guns down. Yippee-ki-yay, he shouts and he sings. When a cowboy trades his spurs for wings. When a cowboy trades his spurs for wings.
קודם דיברנו על הגשם, כמה שהוא מחזיר אותנו הרבה פעמים לרגעים קסומים. היה עוד משהו בסרט הזה שהחזיר אותי לרגעים קסומים. בסרט הזה, כשהם עברו בין אפיזודות, היה אפשר לראות מישהו מדפדף בספר כמובן, אתה יודע, כאילו זה בנוי על איזשהם מעשיות של המערב הפרוע, ולפני כל מעשייה היה ציור, ציור בצבע.
כן, ציור שהיה בצבע. דף כזה, היה נייר צלופן כזה, ומתחת...
כן, סוג של כבידיוק, היה כזה ציור בצבע, ובסיפור הראשון הייתה דמות של מישהו, של איזה קאבוי אומר, you seen them, you played them. ראית אותם, אתה צריך לשחק איתם, ורואים שני גברים כאילו מאוירים, קאבויים, ונזכרתי, אתה יודע, זה כמובן מין, זה לא קריצה, כן, אבל זה בהחלט זורק אותנו, כל הסיפורים האלה, הסיפורי מערב הפרוע, וכל הסיפורי ההרפתקאות, שהרבה פעמים היו מהירים אותם בצורה כזאת. וכאילו באיזשהו מקום, האחים כהן אומרים, היום, זה לא שאתם נגמלתם בעצם מהצורך בסיפורים ובגיבורים ובפנטזיות האלה, אתם פשוט צריכים שידווחו לכם את זה היום אחרת. כי אני באמת לא יכול היום לבוא ולחזור, לבוא ולקרוא את, את הסיפורים האלה של פעם, הם מרגשים אותי במקום מאוד מאוד עמוק בלב, כי זה פעם מה שריגש אותי, וזה פעם מה שהסיר לי את הדמיון. אבל אהבתי את זה שהם באו וכאילו אמרו, אתם לא באמת נגמלתם מסיפור.
לגמרי, בטח, רק נותנים להם את האינטרפטציה של הזמן והמקום, זה דבר טבעי, זה חלק מ, אתה יודע, זה מה שנקרא... לעשות אומנות, לקחת חומרים שהם קיימים בעולם ולתת להם את הפרשנות שלך ואת הקול שלך בימים האלה.
וגם אני מרגיש שהיום, גם היום אנחנו כאילו צריכים את ההרפתקאה. כאילו אנחנו ממש צריכים סיפורי הרפתקאות, כאילו אנחנו ילדים, כמובן שם אנחנו נראה את זה, אתה יודע, בכל מיני סובלימציות, שכדי לחשוב שאנחנו חושבים גם עושים דברים רציניים, סתם אני אגיד לך את הסופרנוס, נגיד, סדרה מאוד רצינית, גם על החיים, אבל גם מלאת הרפתקאות. והזכרנו קודם את איצ'קוק, איצ'קוק אמר באחד הרעיונות שלו, אם אני אותו איזה בספר שלו עם טריפו, פרנסואה טריפו, שניהל אותו רעיונות, אומר לה, אני גיליתי דבר אחד מאוד מרכזי בעשיית סרטים, מתח, או פעולה, או משהו, או מתח זה הדבר שחייב להיות באיזושהי יצירה סיפורית, הרפתקאות חייב להיות באיזושהי יצירה סיפורית, הוא קרא לזה מתח באופן כללי, הוא דיבר, בעצם הוא פרס את זה כהרפתקאות, כי התאבון הזה בעצם לסיפור הוא הדבר הכי חזק שיש.
אני לגמרי מסכים. אני מאמין כן. קודם כל בסיפורים. כל השאר זה כבר...
כן. כל השאר זה כמו הסופגניה. זה מסביב לריבה.
כן.
כן. טוב, נו, שיהיה אחלה חג. חג שמח.
חג שמח, זהו, הוא נגמר. אתה יודע, שנחזור שבוע הבא בעזרת השם, אנחנו כבר לא נהיה בחג, אז... אז תחגגו יפה, חג שמח, כל הילדים, וגם ההורים... וגם ההורים, תהיו סובלניים עם הילדים, תהנו איתם, תצחקו איתם, תרקדו איתם, חג אורות, תדליקו חנוכיה, סובבו סביבונים.
תברכו. טוב, אני באטרף עם ה... אז שיהיה חג שמח ואחלה סופש.
ותרביצו סופגניות, אל תפחדו מכלום.
תודה רבה לעורך שלנו, נדב אלפרין, האברך. תודה לאייל שינדלר שהנים את זמננו פה ובא לצפות בנו בחי. זה באמת הרגש אותי קצת.
כן?
לומר, כן. ותודה לטכנאי, זוהר.
אלעד זוהר.
אלעד זוהר.
זוהר.
אלעד, תודה רבה שהיית איתנו. לא, זוהר זה חתיכת שם. כן. אני הייתי נשאר רק עם זוהר.
יאללה, שבת שלום.
אחלה סופש.
שבת שלום, חתוקה. ון מוריסון לסיום.
שבת שלום. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. It don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. And it stung me. And it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung. The rain let up and the sun came up and we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver grin and he dropped us up the road. Yeah, we looked at the swim and we jumped right in, not to mention fishing poles. Oh, the water. Yeah, it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. Yeah, it stung me. Yeah, it stung me to my soul. Stung me just like going home. Yeah, it stung me.